שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של אבו עלי אקספרס. אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופה דרמטית במיוחד במזרח התיכון, עם דיווחים שמגיעים אלינו מהשטח, ובמיוחד מה שקורה בתוך איראן. איראן, שהייתה בעבר מעין מקדש בטוח עבור בכירים ומתקנים אסטרטגיים, נראית כעת חשופה מתמיד. והיום איתנו באולפן כדי לעזור לנו לפענח את כל זה, נמצאת המומחית שלנו ליחסים בין ישראל לאיראן, מומחית המבצעים צבאיים ומודיעיניים במזרח התיכון, עם ידע מעמיק במשמרות המהפכה ופרוקסיהם, דוקטור מאיה לוי. שלום לך, מאיה.
שלום לך על נילם ושלום למאזינים. אכן ימים היסטוריים עוברים עלינו.
מאיה, בואי נתחיל עם מה שהיה אולי הדיווח הדרמטי ביותר בשעות האחרונות, הסיכול הממוקד בעיר קום. שר הביטחון הישראלי יואב גלנט אישר שישראל חיסלה בדירה בלב קום את סעיד איזאדי. מי זה סעיד איזאדי ולמה החיסול שלו כל כך משמעותי?
אז סעיד איזאדי היה דמות מאוד מרכזית. הוא היה מפקד גייס פלסטין בכוח קוץ האיראני, וזה תפקיד עם משמעות כבירה. הוא נחשב למי שמימן וחימש את חמאס לקראת טבח השבעה באוקטובר. שר הביטחון הגדיר אותו כאחד היעדים המרכזיים לסיכול של קהילת המודיעין הישראלית. במילים אחרות, הוא היה החיבור הישיר בין טהרן לחמאס, האחראי על כל הסיוע הצבאי של איראן לארגוני הטרור. החיסול הזה בלב קום מראה את עומק החדירה המודיעינית הישראלית ואת היכולת המבצעית להגיע לכל מקום. הרמטכ"ל אמר שאין יותר ערי מקלט במזרח התיכון, וזה מסר ברור.
אין יותר ערי מקלט, משפט עוצמתי מאוד, והוא לא היחיד. אנחנו רואים רשימה שלמה של בכירים שחוסלו. דובר צהל דיווח גם על חיסולו של אמין פור ג'ודחי, מפקד אגד הכתבאמים השני בחיל האוויר של משמרות המהפכה, וגם על חיסולו של בינם שאריארי, מפקד יחידת העברות אמצעי הלחימה 190 של כוח קוץ. מה המשמעות של הפגיעה בבכירים האלה בשרשרת הפיקוד של משמרות המהפכה?
לאומידיה זה קריטי. הפגיעה בבחירי הכתבאמים, כמו ג'ודקי וקודמו טהר פור, משבשת ישירות את יכולות התקיפה האיראניות באמצעות כלי טייס בלתי מאוישים. ג'ודקי היה אחראי על מאות שיגורים לישראל, ושהריירי, מפקד יחידה 190, היה המוח מאחורי כל זרימת הנשק והכספים מטהרן לחיזבאללה, לחמאס, לחותים, לכל ציר ההתנגדות. זה לא רק פגיעה אישית. זו פגיעה בתשתית שמאפשרת לאיראן להפעיל את הפרוקסיז שלה. זה משתק את יכולתם להעביר טילים, רקטות וכספים. כל חיסול כזה מחליש את המנגנון האיראני.
וזה לא רק חיסולים של בכירים צבאיים. אנחנו גם רואים דיווחים על חיסול של מדעני גרעין, איתאר טבת ביי קמשה ואלי בקוואי קטרימי. וגם, וזה אולי הבטיע רבים, חיסולו של אבו עלי חליל, שומר ראשו האישי של נסראללה, ובנו. מה המסר שמועבר כאן?
אלה שני סוגי מסרים. חיסול מדעני הגרעין, במיוחד כשזה קורה עם בני משפחה, מראה שאף אחד שקשור לתוכנית הגרעין על איראנית אינו חסין. זהו איתות חריף ביותר שאין קווים אדומים, ושישראל תפגע בכל מי שקשור לאיומים האסטרטגיים עליה. לגדי אבו עלי חליל, זו פגיעה סימבולית ואמוציונלית עמוקה. הוא היה דמות אהודה מאוד בקרב השיעים, מעין שריד חי שקשור לנסראללה עצמו. הרי נסראללה חוסל כבר לפני תקופה. הפגיעה בו, ועוד בטהרן, מראה שאף אחד בציר השיעי אינו מוגן, גם לא מי שקשור באופן אישי למנהיג שחוסל. זה גורם ליבבות רבות ברשתות החברתיות האיראליות והשיעיות, מה שמעיד על ההלם והפגיעה המורלית.
מדהים. אז, מעבר לחיסולים, אנחנו רואים גם תקיפות רחבות היקף על תשתיות בתוך איראן. הכור הגרעיני באספהן הותקף מספר פעמים, וגם אזורים כמו אהואז, נמל מהשאר, ואפילו בנדר אבאס, הנמל החשוב ביותר של איראן. מה היקף הפעילות הזו? ומה משמעות הפגיעה במתקנים כאלה?
הוא ממש יכול להיות חייב את המשחק. ההיקף הוא חסר תקדים. תקיפת הכור הגרעיני באספהאן, שפטו הדאבל לפני ואחרי, שלחת מסר ישיר לגבי יכולות הגרעין האיראניות. זה מראה שישראל יכולה לפגוע בליבת התוכנית הגרעינית שלהם. הפגיעה בבנדר אבאס ובמחסני חטב מים ואמלח בדרום מערב איראן משתקת את יכולות הייצור והשינוע של כלי טייס בלתי מאוישים, שהם נשק הטרור העיקרי שאיראן מפעילה נגד ישראל ונגד ספנות בינלאומית. צהל דיווח על השמדת 950 חטבים בתוך איראן, כשבמקביל רק בודדים מתוך כ-1,000 ששוגרו לישראל הצליחו לחצות. זה מראה שהאפקטיביות של נשק החטבים האיראני כמעט אפסית מול ההגנה הישראלית והפגיעה במקור. צבירת הכוחות האמריקאים היא מרכיב קריטי בהרתעה. היא שולחת מסר ברור לאיראן שארצות הברית תומכת בישראל באופן בלתי מסויג, ושהיא מוכנה לפעול אם המצב יסלים. הימצאותם של מטוסי קרב, מטוסי תדלוק ומפציצים אסטרטגיים כמו B-2 וB-52 בטווח תקיפה מאיראן, מהווה איום אסטרטגי משמעותי עבור המשטר האיראני. זהו גב חזק מאוד לישראל ומגביל את אפשרויות התגובה של טהרן.
ומעניין לראות את התגובות הבינלאומיות המעורבות. מצד אחד, ארדואן בטורקיה מדבר על אופטימיות לניצחון איראן ומשווה את נתניהו להיטלר, שפה קשה מאוד. ומצד שני, אנחנו רואים חבר מפלגת ה-CDU בגרמניה שאומר שהם מוכנים להגן על ישראל גם אם נצטרך להקריב את חיינו. איך את מפרשת את זה?
התגובות האלה משקפות את הקוטביות הגוברת במזרח התיכון ובעולם. ארדוגן ממשיך ברטוריקה האנטי-ישראלית החריפה שלו כחלק ממדיניותו לבסס את טורקיה כמעצמה אזורית מובילה, ומנסה לקרוץ לאוזן המוסלמית. יש כאן פוטנציאל לאימות ארוך טווח עם טורקיה שצריך לקחת בחשבון. לעומת זאת, התמיכה הגרמנית, שמגיעה מנציג מפלגת השלטון, היא יוצאת דופן בחום שלה. זו הצהרת סולידריות חזקה מאוד, שמחזקת את העמדה הישראלית ומראה שישראל אינה לבד. זה מעיד על הבנה עמוקה של האיום האיראני מצד מדינות מסוימות.
מאיה, לסיכום, לאן כל זה הולך? האם אנחנו רואים כאן שינוי אסטרטגי ארוך טווח ביחסי ישראל-איראן? ומה המשמעות של היקף הפעילות הזה עבור העתיד הקרוב?
בהחלט. אנחנו עודים לשינוי פרדיגמה ביחסי הכוחות. ישראל עוברת ממדיניות של מבם, המערכה שבין המלחמות, לתקיפות עומק חשופות וישירות בתוך איראן. המסר הוא ברור וחד משמעי. ישראל לא תסבול את איום הגרעין ולא תאפשר לאיראן להפעיל את הפרוקסים שלה מבלי לשלם מחיר כבד, גם אם זה בלב איראן. זה יוצר מצב חדש של הרתעה, אבל גם מגביר את הסיכון להסלמה. איראן תנסה להגיב, אבל היכולות שלה נפגעות והלחץ הבינלאומי עליה גובר. העם הישראלי, כפי שראינו בסקר שפורסם, מפגין חוסן לאומי מדהים ותמיכה בהמשך המבצע עד להשגת יעדיו. זה נותן לדרג המדיני והצבאי אורך רוח עצום להמשיך בפעילות הזאת. העתיד הקרוב יהיה מאתגר, אבל ישראל מציגה יכולות מודיעיניות ומבצעיות חסרות תקדים שמגלמות את היד הארוכה שלה.
דוקטור מאיה לוי, תודה רבה על הניתוח המעמיק והמרתק. זה עוזר לנו מאוד להבין את התמונה המורכבת.
תודה רבה לך.
ולכם, המאזינים, תודה שהייתם איתנו בפרק הזה של אבו עלי אקספרס. אנחנו נמשיך לעקוב ולעדכן, נתראה בפרק הבא.